השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רב אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוביות בא במציע באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בדף קופתת עמוד ב' למטה, 13 שורות לפני סוף הדף. ראינו בדף קופתת מחלוקת בין אביי לרבה, האם השווח של עץ שקמה נחשב כפירות או לא, כלומר האם חוקר מקבל גם את השווח או שלא. אביי אמר שזה נחשב פירות, רבה אמר שזה לא נחשב פירות. עכשיו נראה מחלוקת דומה, לא לגבי שווח, אלא לגבי עץ שהתייבש ומת. האם גוף העץ נחשב כפרי או לא, כשהנושא כאן זה משכנתה. קנת זה שמלווה נתן הלווה כסף, הלווה במקום לפרוע את הכסף נותן למלווה קרקע, המלווה אוכל את הפירות, והם מסכמים ביניהם איזשהו סך של שנים, שאחרי אותם שנים החוב נגמר. אז במקרה שלנו הוא קיבל פרדס ל-10 שנים, הוא ישב שם 5 שנים, ואחרי 5 שנים העצים התייבשו. עכשיו הם התייבשו בזמן הרגיל שהם אמורים להתייבש. אביי אומר שעכשיו העצים האלה נחשבים פירות, והמלווה יכול לקחת את הקורות עץ ולהשתמש בהם, כנגד החוב שלו. רבה אומר שלא, העצים זה עדיין הקרן, הוא יכול למכור את העצים, לקנות קרקע, בקרקע לגדל פירות ולאכול את הפירות, אבל לא יכול להרוס את הקרן עצמו. הגמרא עכשיו תקשה שתי קושיות על אביי, ומתוכם נראה שגם אביי מודה בשני מצבים. דבר ראשון, מה שאמרנו שלפי אביי זה פרי, זה דווקא אם הגיע הזמן של העץ להתייבש, אבל אם הוא התייבש קודם זמנו, אז זה עדיין נחשב קרן גם לפי אביי ואסור לו להשתמש בהם אלא רק למכור. דבר שני, אם לבעל העץ יש רק עץ והקרקע עצמה לא שייכת לו, ואז אם המלווה ייקח לו את זה לא יישאר לבעל העץ כלום, אז גם אביי מודה שזה נחשב קרן ולא נחשב פירות. עכשיו נראה את הקושיות עצמם. מייטיבי, יש ברייתא מפורשת שאם יבש או נקצץ האילן אז מוכרים אותו כמו שרב אמר ואסור למלווה להשתמש בו, והגמרא מניחה שמדובר פה שהעץ התייבש בזמנו, אז הנה ראיה לרבה. אומרת הגמרא לא, מדובר שהעץ התייבש לפני זמנו, ובזה גם אביי מודה שזה לא נחשב פירות אלא קרן, ולכן הוא צריך למכור את זה ואסור לו להשתמש בזה. זה היה ראיה ראשונה. ראיה שנייה לטובת רבה, שורה ראשונה לפני סוף עמוד ב', אישה ירשה מאבא שלה עצים זקנים. עכשיו כל מה שאישה יורשת זה נהיה נכסי מילוג, כלומר הקרן של האישה, אבל הפירות של הבעל. ואומרת הברייתא, הבעל לא יכול להשתמש באותם עצים, אלא הוא חייב למכור אותם ולקנות קרקע ולאכול את הפירות של הקרקע, כלומר בדיוק כמו רבה. אז הנה ראיה שעצים זקנים לא נחשבים פירות, ולכן הוא חייב למכור אותם. אומרת הגמרא שתי דחיות. אפשרות אחת, מדובר פה גם כן בעצים שהזדקנו קודם זמנם, ובזה אמרנו שגם אביי מודה, כלומר שהיא קיבלה עצים טובים ופתאום הם הזדקנו. תירוץ שני, מדובר פה שהשטח לא שייך לה, רק העצים, וגם בזה אמרנו שאביי מודה שהעצים לא נחשבים פירות אלא כקרן, ולכן הוא חייב למכור. אז סיימנו נושא ראשון, אנחנו עכשיו בשורה חמישית בקופיוד עמוד א'. עכשיו, כיוון שכבר דיברנו על שדה ממושכנת, אז עכשיו אנחנו עוברים לדיני טוען ונטען ושדה ממושכנת. אז עוד פעם, אנחנו נדבר פה על משכנתא דסורא, כלומר, אני לוויתי לך 100 שקל, סיכמנו על סך מסוים של שנים שאתה מביא לי את הקרקע שלך ואני אוכל פירות, ואחרי אותם שנים החוב נגמר. אבל לא היינו מסודרים ויש ויכוח בינינו על כמה שנים סגרנו. אני כמובן טוען שיותר, והלווה טוען שפחות. אז נניח שאני טוען שמגיע לי 3 שנים, והלווה אומר רק 2. עכשיו, אם עוד לא ישבתי בשנה השלישית, אז לא מגיע לי, כי הלווה מוחזק בקרקע שלו ואני צריך להביא ראיה שאני צודק. אבל מה יקרה אם כבר כן ישבתי שם ואכלתי פירות? אז רב יהודה טוען שהלווה עדיין מוחזק בקרקע שלו, אבל רב כהנא טוען שאני, כיוון שכבר אכלתי פירות, אז אני מוחזק בפירות ואתה לא יכול לדרוש ממני תשלום עליהם. והגמרא כאן פוסקת הלכה כרב כהנא, כלומר שהמלווה מוחזק בפירות ולא שהלווה מוחזק בקרקע. על זה הגמרא מקשה ממשהו שלמדנו בדף קב, לא נחזור על המקרה בדיוק, אבל שם האדם הזכיר למישהו חץ, והשנה התעברה, והיה ספק האם התקופה שהם הזכירו כללה גם את אדר ב' או לא, ורב נחמן שם פסק שאפילו שהסוחר כבר גר שם באדר ב', המזכיר מוחזק במרחץ שלו והסוחר יצטרך לשלם על זה. אז לכאורה פה צריכים לומר אותו דבר, אפילו שהמלווה כבר אכל את הפירות, הלווה מוחזק בקרקע שלו. אז איך פה פסקנו כרב כהנא, והרי מן הסתם פסקנו גם כרב נחמן בדיני ממונות שמה? אז אומרת הגמרא, יכול להיות שבאמת מצד הדין רב נחמן ורב יהודה צודקים, שאנחנו הולכים לפי המוחזק בקרקע. זה שמה שהספק הוא ספק בדין. אבל פה יש לי סיבה צדדית לפסוק כרב כהנה, שדווקא נלך לפי המוחזק בפירות המלווה. למה? כי בניגוד לשם, שם דובר בספק בדין, פה מדובר בספק מציאותי, שיכול להיות שהוא עוד יתברר. אז אם נלך לפי המוחזק בקרקע, כלומר שאז נאמר למלווה, תשלם על הפירות שאכלת באותה שנה, ואז יכול להיות שמלווה ילך וימצא עדים שבאמת הוא צדק, ואז הוא יתבע חזרה את הכסף שהוא שילם. ואנחנו לא רוצים להטריח את הבית דין סתם לשבת פעמיים, לכן בינתיים אנחנו משאירים את הכסף אצל המלווה, והוא לא צריך לשלם על הפירות. אבל באמת מצד הדין, הולכים לפי רב נחמן שהולכים לפי המוחזק בקרקע. אז זה היה מקרה ראשון שהמלווה כבר אכל פירות. עכשיו מקרה שני שהמלווה עוד לא אכל את הפירות שהוא טוען עליהם, אבל פה, במקום להתווכח האם זה היה שנתיים או שלוש, הם מתווכחים האם זה היה שלוש שנים או חמש שנים. ועוד הבדל, פה הם כן כתבו בשטר, אבל השטר הלך לאיבוד למלווה. לפחות ככה הוא טוען. אז לכאורה אנחנו צריכים לומר שכיוון שהלווה מוחזק בקרקע שלו, אז המלווה לא יכול לקבל את אותם שנתיים נוספות. אבל אומר רב יהודה, פה יש טיעון נוסף. כיוון שכבר עברו שלוש שנים, הרי אחרי שלוש שנים יש חזקת ג' שנים. כלומר, אם אדם יושב בקרקע שלוש שנים ואף אחד לא מחה, והוא טוען שהיא שלו, אז כנראה שהיא באמת שלו. אז המלווה יכל לשקר ולטעון שהוא בעצם קנה את השדה, כי הרי הוא יושב שם כבר שלוש שנים ואף אחד לא מחה. אז תאמין לו במיגו שהוא יכל לטעון שהוא קנה, שבאמת זה היה לחמש שנים ולא רק לשלוש שנים. אגב, הרמב"ן כאן אומר שמכאן שמיגו יכול גם להוציא ממון. ויש ראשונים אחרים שחולקים על זה. אז זה דעת רב יהודה, שאנחנו פה מאמינים על המלווה, כי יש לו מיגו אפילו יותר מחזקת הקרקע שיש ללווה. רב זביד ורב אבירה חולקים על רב יהודה, אבל הם לא חולקים על המיגו. יכול להיות שעם המיגו הם מסכימים, ולכן באמת לכאורה מלווה נאמן, אבל פה יש לי סברה לחשוד בו. כי לא סביר שמלווה יאבד שטר שאומר כמה זמן מותר לו לשבת בשדה של הלווה. הרי זה לא כמו שטר קניין שזה אפשר לאבד אחרי שלוש שנים. זה השטר שנותן לו לגבות את החוב שלו. כיוון שלא סביר שהוא איבד את זה, אנחנו חושדים בו שהוא בעצם מחביא את זה, כי באמת כתוב שם שלוש שנים, ולכן הוא לא נאמן, כי לא סביר שהוא יאבד את זה. עכשיו, כיוון שכבר הזכרנו את העובדה הזאת שאחרי שלוש שנים המלווה יוכל עקרונית לטעון שהוא קנה את השדה, אז שואלת הגמרא, איך חכמים נתנו שדבר כזה יכול לקרות? הרי כל מלווה אחרי שלוש שנים יוכל לשקר ולומר שהוא קנה את השדה. אז יש פה שתי פתרונות. אם זה שדה שיש בה מיסים או שצריך לחפור סביבה חריץ, אז את הדברים האלו הלווה עושה, בעל הקרקע האמיתי, וככה כולם יודעים שהוא באמת בעל הקרקע האמיתי. אם אין את הדבר הזה, אז באמת הלווה יהיה חייב לפני שיעברו שלוש שנים לבוא ולמחות ולומר, השדה הזאת היא באמת שלי, והמלווה יושב פה רק בתור משכנתה. ואם הוא לא מחה, אז הוא הפסיד את עצמו. ועכשיו אנחנו ברבע התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לדיון דומה לגבי אריס. אריס, בדף הקודם ראינו שהוא מקבל שליש, אבל זה לא בהכרח, תלוי בכל מקום לפי המנהג שלו. אז יש פה ויכוח בין אריס לבין בעל השדה, אריס טוען שמגיע לו חצי, ובעל השדה טוען שמגיע לו רק שליש. מי כאן המוחזק? אז יש פה מחלוקת רב יהודה ורב נחמן. רב נחמן אומר שולחים לפי המנהג, שליש או חצי. רב יהודה אומר שבעל הבית נאמן והוא ייתן לו רק שליש. אז בהתחלה הגמרא חשבה שגם רב יהודה בעצם אומר שולחים לפי המנהג, רק שבמקום שלו המנהג היה שליש. אבל רב מרי דוחץ ואומר לא. לפי רב יהודה, אפילו אם כולם עושים חצי, בעל הבית נאמן לומר שזה היה רק שליש. למה? מסביר רב יהודה, עוד פעם רב יהודה מביא מיגו, שכיוון שאין פה תשטר הריסות, בעל הבית יכול לטעון שהוא בכלל לא הריס שלו, שהוא עובד בשדה כשכיר או שהוא סתם מלקט שמה. אז כיוון שהוא יכל לשקר ולומר את זה, אז תאמין לו במיגו שזה שליש ולא חצי. עכשיו אנחנו שתי שורות לפני סוף עמוד א', עוד דיון דומה לגבי קרקע של יתומים. אדם שהלווה למישהו כסף, ואותו לווה נפטר, הקרקע של הלווה משועבדת למלווה. והיתומים צריכים לתת את הקרקע למלווה. אבל הם לא צריכים לתת השבחה שהם עשו לקרקע, אלא רק את הקרקע איך שהיא הייתה כשהם קיבלו אותה. אז עכשיו יש לנו קרקע, נניח שהיא שווה 100, ויש בה השבחה ששווה עוד 25. היתומים טוענים שהם השביחו את הקרקע, ולכן הם צריכים לתת רק 100 ולא 25. המלווה טוען שהאבא השביח את הקרקע ולכן מגיע לו כל הקרקע יחד עם ההשבחה. אז רב חנינה בהתחלה סבר שהיתומים מוחזקים בקרקע, אז הם צריכים להביא לו מה שהם טוענים, רק את הקרקע בלי השבח. אבל רב יוחנן אמר שלא, הרי לבעל החוב הזה יש שטר. והקרקע משועבדת לשטר, אז זה כאילו שהוא בעצם כבר לקח את הקרקע, כי הרי את הקרקע ממילא הם יצטרכו לתת לו. ועכשיו כל הוויכוח הוא לגבי השבח, אז יוצא שלא הם המוחזקים אלא בעל החוב הוא המוחזק, והיתומים הם אלו שצריכים להביא ראיה. אביי מוכיח את זה גם מברייתא בשורה שישית בעמוד ב', יש דין שאסור לטוע עץ קרוב 50 אמה לעיר, כי זה יכול להפריע לעיר, אבל אם בעל העץ קדם לעיר, אז אמנם הוא צריך לקצוץ, אבל אנשי העיר צריכים לשלם לו על זה. אז עכשיו יש ויכוח בין בעל העץ לבין אנשי העיר, מקדם העיר או העץ. אז לכאורה בעל העץ הוא המוחזק, כי הוא בכלל לא צריך לקצוץ, כי הם טובים ממנו לקצוץ. אבל אומרת הברייתא לא, כיוון שממילא הוא חייב לקצוץ, וכל הוויכוח כאן זה מי ישלם, אז זה כאילו שזה כבר קצוץ, והוא זה שתובע אותם בשביל הכסף. ולכן הם המוחזקים, ולא הוא, אותו דבר פה. כיוון שממילא הקרקע תלך לבעל החוב, וכל הוויכוח כאן זה רק על השווח, אז בעל החוב הוא המוחזק. אנחנו עכשיו בשליש עמוד ב', אנחנו אמנם ממשיכים לדבר על היתומים ועל המלווה, אבל בעצם אנחנו מתחילים נושא חדש, כשבעל חוב צריך להחזיר שווח שהוא גבה, איך הוא מחזיר אותו? במה מדובר? בוא נניח שבאמת בעל החוב לקח את הקרקע עם השווח, ואחר כך באו היתומים והוכיחו שבאמת השווח לא הגיע לו, אלא הוא צריך להחזיר להם אותו. אז רב חנינה עוד פעם חשב משהו, ותכף ידחו אותו, רב חנינה חשב שהם יכולים לדרוש את זה, שהם יקבלו את זה לאו דווקא בכסף, אלא אם הם רוצים גם כקרקע, שהוא יחזיר להם חלק מהקרקע. אמר שמואל בשם רב נחמן, לא, פה הם יכולים לדרוש רק כסף. ובעל חוב לא חייב לתת להם קרקע, זה ככה גם במקרה שהרגע דיברנו עליו יתומים, שבעל חוב מחזיר להם שווח. גם בבחור שנטל פי שתיים, והוא הרי לא צריך לקבל פי שתיים גם בשווח שקרה אחרי שהאבא נפטר, אז הוא מחזיר את זה לאחים שלו, אז גם שם הוא יכול להחזיר להם כסף אם הוא רוצה, וגם בבעל חוב שמחזיר ללקוחות. כלומר, בעל חוב שגבה קרקע שהייתה משועבדת לו, והוא לקח את זה ממישהו שהלווה מכר לו את אותה הקרקע, אבל את השווח שאותו לוקח עשה, לכאורה הוא לא צריך לגבות ולכן הוא מחזיר לו, הוא יכול להחזיר לו את זה כי כסף, הוא לא חייב לתת לו קרקע. אנחנו 4 שורות לפני השורות הרחבות בעמוד ב', עכשיו סוג של סוגריים עד המשנה. על הדין הזה שהרגע אמרנו שלפי שמואל בעל החוב, כשהוא גבה קרקע מהלקוחות, הוא מחזיר להם את השווח, והוא מחזיר להם את זה כי כסף, הוא לא צריך לתת להם קרקע, רבינה מעלה שתי שאלות. שאלה ראשונה, על עצם הדין, בעל החוב לא אמור להחזיר את השווח ללקוחות, אלא הוא גובה גם את הקרקע וגם את השווח לפי שמואל. אז זה הגמרא מנסה לתרץ שני תירוצים. אפשרות אחת, מתי הוא גובה גם את השווח? בשווח, כלומר פירות שגדלו, שהם לא מוכנים לגמרי. ולכן הם עדיין נחשבים חלק מהשדה, והוא גובה אותם. אבל אם הם מוכנים לגמרי, את זה הוא לא לוקח, אלא הוא מחזיר את זה ללקוחות. את זה הגמרא דוחה ואומרת לא נכון. אנחנו רואים ששמואל היה אומר שבעל החוב גובה אפילו שווח שמוכן לגמרי. אז הגמרא מציעה אפשרות שנייה, באמת עקרונית בעל החוב גובה גם את השווח והוא לא מחזיר אותו, אבל דווקא כשהסכום של החוב הוא באמת שווה גם לקרקע ותוסף את השווח. אבל אם הסכום של ההלוואה נמוך מהערך של הקרקע עם השווח, אז מן הסתם הוא ייקח רק את הקרקע ואת השווח הוא יחזיר. אז זה דבר ראשון. בעיה שנייה עם הדין הזה שכשהוא מחזיר את השווח הוא יכול להחזיר את זה בכסף, הוא לא חייב לתת קרקע. יש מחלוקת כשבעל חוב בא לקחת קרקע מלקוחות של הלווה. האם הלקוח יכול לומר לו, אני לא רוצה לתת לך את הקרקע, קח כסף במקום. אז בזה יש מחלוקת. עכשיו, אם נניח ששמואל סובר שהלקוח באמת כן יכול לתת לו כסף במקום קרקע, אז כאן אמנם ללקוח שלנו אין כסף, כי אחרת הוא היה נותן לו כסף ולא נותן לו את הקרקע, אבל הרי בעל החוב צריך להחזיר לו כסף על השווח. אז ללקוח יש את הכסף של הערך של השווח. אז שהלקוח יגיד לבעל החוב, כנגד הכסף הזה שאתה ממילא צריך להחזיר לי על השווח, כנגד זה אני דורש ממך לא לקחת לי את הקרקע, אלא להשאיר לי את הקרקע. כי הרי הלקוחות יכולים לסלק את בעל החוב ולתת לו כסף במקום את הקרקע. אז יוצא שבפועל בעל החוב כן יצטרך לשלם להם את השווח בצורה של קרקע. עכשיו כל זה רק אם נניח ששמואל באמת סובר שהלקוחות יכולים לסלק את בעל החוב בכסף ולשמור את הקרקע לעצמם. אז או שנאמר ששמואל לא סובר ככה, או שנאמר שפה מדובר באפוטיקי. אפוטיקי זה הסכם שהם עשו שהלווה אמר למלווה, אתה תגבה את החוב דווקא מהקרקע הזאת. ואז לפי כולם הלקוחות לא יכולים לסלק את בעל החוב בכסף, ולכן פה בעל החוב לא חייב להחזיר להם קרקע, אלא יכול לשלם להם את השווח בצורה של כסף. עד כאן.